יום שני, פרשת וישלח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, יום שני, עם דברים נפלאים שהובאו במתוק כהור, וגם בגילון ברינה הקצרו. סיפר הרב לאו שליטה, הרב ישראל מאיר לאו, כשהחלו הרוחות מלחמה לנשב באירופה, אז הרבה ניסו לברוח, למלט את נפשם. אבל באחת הישיבות הקדושות בפולין, הראש הישיבה לא הסכים בשום אופן לחשוב על דרך מילוט שתחלץ אותו מהתופת. הוא לא הסכים בשום אופן להשאיר את התלמידים היקרים שלו מאחורה. וככה הוא נשאר איתם עד לרגעים האחרונים של החיים שלהם. ומתוך כל בני הישיבה, אז ממש נותרו לפליטה ממש בחורים בודדים שהצליחו לברוח. אחד מהם היה מקורב ביותר לראש שיבה, היה ממש אהוב עליו כמו בן. טוב, המלחמה הסתיימה בארץ ישראל, בארצות הברית, אז כל הנמלטים מנסים לחפש ניצולים. ראש הישיבה היה בין הששת מיליון שמסרו נפש על קדושת השם. התלמיד שכבר היה לאיש, בעל משפחה, כמובן יתאבל על רבו, כדין תלמיד שצריך יתאבל על רבו. הוא חיפש ניצולים מהמשפחה של הרב שלו, המשפחה של ראש שיבה. הוא ידע שלראש שיבה יש בת אחת, אבל למרות כל החיפושים, השם שלה לא הופיע בין אלה שנהרגו, בין הנספים, אז הוא אמר, אז אולי תכן שהיא ניצלה. הוא הביא, ובסוף הוא מצליח להניח את היד על פיסת מידה אחרי שהוא עושה עוד פיסורים ועוד ביאורים. ואז כשהוא מגלה, הוא מבין שיש דברים שגורים יותר ממוות השם מרחם. מסתבר שהבת ניצלה, השם מרחם, קרוב כעס, הלכה, התנצרה, התחתנה עם גוי. לגוי יש ילד במנזר שהוא מתחנך להיות כומר, השם מרחם. ימים ולילות, התלמיד בוכה על הראש שיבה שלו, על הגורל המר שלו, עד שהוא החליט לקום ולעשות מעשה. הוא משיג את הכתובת של אותו בת בבלגיה, שם היא הייתה, ומתחיל לשלוח לו מכתבים. במכתבים הוא מנסה ככה, כניצב יכולתו, את המקסימום, כל הכישרונות כתיבה שלו, את כל הכישרונות שכנוע, פשוט לדבר על הלב שלה. אבל שום תגובה לא מגיעה ממנה. אבל הוא לא מרפא, הוא לא מתייאש, הוא ממשיך לנסות להשיג טלפון. מסתבר שאין לה טלפון בכלל. זה היה באותם הזמנים מצרך עיקר המציאות. אבל במפעל שהיא עובדת, שם כבר כן יש טלפון. אז הוא מתקשר שיחת חוץ יקרה. היא ניגשת, קוראים לה, היא ניגשת לטלפון. היא רק שומעת מי זה, היא מיד מנתקת את השיחה, בלי להוסיף שום מילה, פשוט מנתקת. הוא מחליט להגיע אליה הביתה, הוא קונה כרטיס טיסה, הוא טס לבלגיה, מגיע אליה הביתה, ליד העיר גנט, הוא דופק בדלת, התפלל להצלחה, הדלת נפתחת, הבת של הראש הישיבה עומדת בפתח. רואים על הפנים שלה ככה סימנים חזקים של מרירות, אבל אין ספק שזה הבת של הראש הישיבה. וכשהוא ראה אדם חרדי שעומד שם, אז היא מעורר בה סערת רגשות, והיא פשוט תורקת את הדלת על הפנים שלו. התלמיד נשאר עמום מהתגובה הנחרצת, אבל הוא מחליט להתעקש. הוא דופק עוד פעם, והוא ממשיך ודופק, הוא לא מתייאש, אחרי שעובר הרבה זמן היא פותחת, ומתחילה לצעוק עליו, עוד פעם אתה, תן לי לחיות איך שאני רוצה, חתכתי את השרשרת שלי, אני כבר לא יהודי, מה אתה רוצה ממני? מפסיקה לנשום ככה, להכין עוד שטף דיבורים, אבל אז הוא נצל את ההזדמנות, אני לא רוצה כלום. אני רק רוצה כוס מים, אפשר לקבל? טוב, היא גם נרגעת קצת. אומרת, בסדר, אבל תחכה בחוץ. משהו מתרקח קצת בלב האטום. הוא אומר להוסיף, אם ברשותך אני כבר עומד כבר הרבה זמן, אז אם אפשר גם כיסא. טוב, הולכת אחורה, פותחת את הילד של הבית. אומרת לו, תיכנס פנימה. אבל היא מוסיפה, תדע לך, לא רוצה לי שום ויכוח, אל תנסה להחזיר בתשובה, כלום. אמר לה, בסדר. אני רק דבר אחד, אתה הרי יודעת שאבא שלך היה בשבילי גם כמו אבא. הייתי רוצה לשמוע בבקשה על הרגעים האחרונים שלו בעולם הזה. אמת מתחילה לספר והיא בוכה, תיאור מצמרר קורע לבבות. הנאצים אך שימר, הרגו את אבא שלה באמצע שעה בתפילה. שהוא עטור בטליס ותפילין. כשהיא גומרת, הוא מודה לה, פוסע לעבר הדלת. ואז ככה ברגע האחרון הוא מסתובב ואומר לה, אני רוצה להגיד לך דבר אחרון לפני שאני הולך. המפתח נמצא אצלך. היא לא מבינה מה שהוא רוצה ממנה, איזה מפתח, על מה אתה מדבר? והוא לא אומר לו, הוא לא מנדב לשום הסבר. הוא יוצא מהבית. הוא רק חוזר עוד פעם. המפתח נמצא אצלך והולך. היא יוצאת אחריו. בכל שתחרונים היא אומרת לו, על איזה מפתח אתה מדבר? בקצה השביל, הוא נעצר, נועץ בעיניים חודרות ואומר לה, היה מלחמה עצומה בין אבא שלך, לבין הצורר עם אח שלו. אבא שלך, שהיה הרבה שלי, רצה כל החיים שלו להמשיך את השרשרת, להעביר את המסורת לדורות הבאים. אבל הצורר עם אח שלו, היו תוכניות אחרות לגמרי. הוא חלם שהנכד של אבא שלך לא יהיה יהודי. שלא יהודי בעולם, יהודים בכלל בעולם. המפתח מי ינצח במלחמה הזאת נמצא אצלך. הוא המשיך ללכת. נכנס למכונית שחיכתה לו. האישה נכנסת הביתה. מסתכלת מהבולון. אומר לנהג, תתניע, אבל אל תיסע. הוא מחכה שם כמה דקות. ואז היא באה הביתה בריצה. טוב, הבנתי. אני רוצה שאבא ינצח, אבל איך אני עושה את זה? התחתנתי עם גוי. והיה תסכים לקחת את הילד שלי. לחנך אותו להיות יהודי. אומר לך, לקחת את הילד? הוא לא מכיר אותי. אני מוכן לקחת אותו תחת חסותי, רק אם גם את תבואי לארץ ישראל. היא קצת מהססת, חושבת, ואז מבקש שיחכה לה כמה דקות, היא רוצה להכין מזוודה. שם הם נוסעים שתיהם, הבית ספר של הילד, בית ספר הקתולי, ומשם ביחד עם הילד, לשדה תעופה. אני מכיר את הילד הזה, סיים הרב לאו תמאס המרתק, והוא כיום אחד מגדולי הרבנים לישראל. עד כאן הסיפור המרתק, המרתק הזה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, שלושים שנה, אומר אחד, לא החסרתי יום אחד בלימוד אופיומי, בזכות שלושה תפוזים. מספר הרב קובלסקי, רב משה קובלסקי, שמע סיפור מרתק מהסופר הדגול רבי ציון קלוגמן. אומר, אני בטוח שכל אברך, כל בחור, כל ילד, ששמע את זה יקבל חיזוק, לקפוץ על העגלה. הצטרף לרבבות לומדי אופיומי. התחילו כבר מסכת פסוחים. הוא אומר את הספר הזה, שמעתי מהבעל המעשה בעצמו. היה בחור לצערנו, נפשו לא חשקה בתורה הקדושה. עד שיום אחד יצא מהישיבה, הלך לעבוד בחנות של פירות, ירקות. הוא מביא את המשלוח, את המשלוחים של הפירות רע. ללקוחות. הוא היה המשלוחן. יום אחד שלחו אותו עם ארגז תפוזים לרבי מגורה, לפסימחה. הבחור דופק בדלת, ומי פותח לו לפחות ולא יותר, הרבי בכבודו ובעצמו. הרבי מסתכל עליו, רואה אותו בבגדי עבודה, כמובן בלי כובע, בלי חליפה. הבחור מסמיק עד האוזניים, אבל הרבי מחייך אליו בעיניים רחמיות, כך אומר לו ביידיש, שטר דכניש, אל תפריע לעצמך. הבחור הנבוך, הוא רץ הביתה, מלביש כובע וחליפה, וחוזר על הבית של הרבי, רוצה לקבל ברכה. כשהוא מגיע, אז הרבי שוב פותח לו, ואז הוא מושיט לו יד עם חיוך רחב ונותן לו תפוס ביד. כשהוא עומד לצאת, הרבי קורא לו עוד פעם ואומר לו, ראיתי שאתה עובד מאוד קשה, נותן לו עוד תפוס. אחרי התפוס השני, הוא אומר לו, רגע, אתה לומד משהו במשך היום? אומר לו הבחור, לא, לצערי, לבושתי, כבר כמה שנים שאני לא פותח ספר. אמר לו הרבי, בשביל האמת שאמרת, מגיע לך תפוס נוסף. ונפרד ממנו. אחרי שנים מספר אותו בחור, שהוא יצא מהחדר של הרבי, המום ומבולבן. אני מחזיק ביד 3 תפוזים שקיבלתי מהרבי, ואני מופתע לגמרי. איך הרבי רואה בי רק את הדברים החיובים? רואה שאני עובד קשה, רואה שאני מדבר אמת. במסך הכל הוא מבקש ממני לקבוע את עם התורה. בו במקום אומר, החלטתי שאני חייב לקבוע לעצמי. שיעור דפיינו. 30 שנה עברו מאותו יום, ואני אומר, אותו בחור שכבר גדל ונהיה, בינתיים התחתנתי, התבגרתי, ולא החסרתי אפילו יום אחד בלימוד הדפיים. רבותיי, מסיים הרב קובלסקי. מי ששמע את הסיפור הזה, בוודאי שלא יישאר אדיש, חוץ מהגדלות. הגדלות של הרבי הלב שמחה, שידע ככה לרדת לנפש של הבחור, להריף על הגבולות עידוד, תוך אהבה, לקרב אותו לריבונו של עולם. אנחנו רואים, הוא אומר, כמה חשוב שכל אחד בלי יוצא מן הכלל, יקבע לעצמו זמן ללימוד תורה, בנחישות, בעקביות, לשבת בשיעור, ללמוד עם חברותה, להקשיב לכל הלשון, באופן שיהיה מוחלט בדעתו, שלא שייך שיעבור יום בלי השיעור. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים. היום אנחנו ממשיכים עם החזקות יומית. כיצד נהיה אהובים ונערצים? אדון רב חיים גרנימן אומר, הערצה כלפי הזולת וראיית רק הטוב שבכל אחד, זה מצווה מן התורה, מוספים אהבה ותהילה מופרזת למי שזכה לקיים את ההלכה הזאת. ואומר רב חיים גרנימן, ואם תתבונן, תראה, כי האהובים והנערצים הם תמיד, תמיד אוהבים והמעלה. ולסיום, רבותיי, נמשיך עם דף רמי והלוכה. אחד היתרים לעשיית הלוכה בחולמות זה דובר העובד. זאת אומרת, דבר שעלול לפסד אם לא יעשו בכל את החולמות את המלאכה שבאה לעשות בו, למשל פירות. לא יקטפו אותם, יתקלקלו, לא יורים לאכילה, לא יכולים למכור אותם. מניעת רווח, זאת אומרת, מקרה שאם לא יעשים מנחה בכל המועד, זה יחמיץ את ההזדמנות מסוימת להרוויח. ונחלקו הפוסקים, זה נחשב כדובר עובד. אבל גם לדעה שמותר לעשות דברים שדובר עובד, אז אין יותר לעשות מנחה בשביל לקבל רווח, אחרי הם יקשו בענייני מסחר. כי זדמנה לפניו במסקה מסוימת שכולך בסיית מנחה בכל עומד. יש חי אדם מהפרנסה תלויים בזה. מניעת הרווח משבת כהפסד זה דובר עובד. אבל לא כשמדובר ברווח מזדמן שבא מן ההסקר, למשל מסע מציאה ורוצה איך לעשות מנחה. אבל גם לדעה הזאת מותר לעשות במסחה בכל עומד לשם קבלת רווח, שזה לא כוח בסיית מנחה ואין בו אלא רק ובנים דחון. גם מותר להראות בכל עומד. בטריכה שאין בה מלוכה, שלקבל רווח, והדבר הזה מותר גם שם קבל התורך בזמן שבא מן ההפקר. וייתכן שגם הלכה שלא עשרה מיתר הדין, נרשם לחץ לעבד, מאכלים מותרת לשם כך. עד כאן דברנו להם, רבותיי, שאלו כבר המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ולכניות וגשמיות, בשרות טובות, וכל טוב סלם.